שלום וברכה, חודש טוב ומבורך. בוקר טוב ומבורך, אנחנו ממשיכים, זהו, אנחנו הולכים ומתקדמים. דיברנו בפרק למדה, למדנו על השבת והיחס בין המלאכות לבין המשכן. מלאכות שבת, מלאכות המשכן. כמו שהשבת הוא המנוחה בזמן, כך המשכן הוא המנוחה במקום. וכאן אנחנו עוברים למקדש. ויאמר משה אל כל הדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. יש בחז"ל שכל הנביאים אמרו, דיברו בקו, קו אמר השם. נוסף עליהם משה שמתנבא בזה הדבר. מה ההבדל בין קו לבין זה הדבר? קו זה כמו, בערך. קו אמר השם. לעומת זה הדבר, זה הדבר השלם והמוחלט. למרות שמשה גם כן משתמש בביטוי קו. אז מתי משה משתמש בביטוי קו? ומתי הוא משתמש בביטוי זה? מה אתה אומר? כן, כה אמר השם, ככה זאת הלילה, אני יוצא בתוך מצרים. כה תאמר את בית יעקב וכו'. אבל לפעמים משה משתמש בביטוי זה הדבר. מתי הוא משתמש בביטוי זה הדבר? בדבר שהוא מסקנה. בדבר שהוא מסקנה. זה הדבר. ומה פירוש הדבר? שהמקדש הוא מסקנה. הוא מסקנה של יציאת מצרים. כלומר, ספר שמות מתחיל בשעבוד והוא מסתיים בגאולה שלמה. יש גאולה, יש גאולה שלמה. גאולה שלמה זה כאשר שכינה שורה בישראל באופן קבוע, וזה במקדש. ולכן כאן הביטוי זה הדבר. עכשיו יש פה ביטוי משונה לעומת מה שראינו בפרשת תרומה. בפרשת תרומה ראינו, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, ממי? מאת כל איש אשר יבנו ליבו. אם אני אומר לאלף, קח תרומה מבית, סימן שאלף הוא לא בית. אז אם דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, ויקחו זה בני ישראל, ממי הם יקחו תרומה? מאת כל איש אשר יבנו ליבו? זה האומות, זה אומות העולם. בוודאי. אם אני אומר, יוצא לפי זה, מאומות העולם. ולכן זהב וכסף ונחושת. זהב זה בבל, כסף זו פרס, נחושת זה יוון. איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה מהפסל שראה נבוכדנצר בחלום, ולפי הפרשנות של דניאל, שאמרנו ראש הזהב זה אנתהו רישא דדאבה, אתה ראש הזהב. מלך בבל, והמלכות שתבוא אחריך דומה לכסף, והמלכות שתבוא אחרי המלכות דומה לנחושת. אז וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב בכסף ונחושת. כלומר, יש מה לקבל גם מבבל, גם מפרס, גם מיוון. אבל ברזל? לא. לא, זה רומא, לכן לא, ולא מביא מברזל למזבח. מה אתה אומר? נכון, לא לכם ולנו לבנות את בית השם, זה בימי עזרה על בית שני. פה אני...
למה
שיתנו?
אז מה, מי אתם בכלל?
למה
שיתנו? לישראל מי אתם בכלל?
יגידו לישראל מי אתם בכלל. הבנתי את השאלה. השאלה אם אתה רוצה גם תשובה, או שאתה רוצה להמשיך לשאול. התשובה היא פשוטה מאוד. כל העולם כולו יודע מה זה עם ישראל. כי, כן, והראיה, כל העולם כולו רוצה להיות ישראל. לפחות באופן גלוי, הנצרות אומרת שהיא ישראל, גם האסלאם אומר שהוא ההמשך האמיתי, שהנביאים של ישראל בעצם הם מוסלמים. זאת אומרת, יש לנו כמעט 3 מיליארד בני אדם בעולם שמעריצים את עם ישראל. דרך המיתו, ודאי, לכן הם אנטישמים. כלומר, הערצה ושנאה אינם סותרים זה את זה. אני יכול להעריץ ולסנוא. זה בדיוק מה שעשה בלעם. בלעם מכיר את הערך של עם ישראל וגם שונא אותם. וכן פרידריך ניטשה, כן, שמאוד מעריך את עם ישראל, וגם הוא היה אנטישמי במידה רבה. עכשיו, זאת אומרת שיש ברעיון של השראת שכינה בישראל, יש משמעות עבור העולם כולו, ונקדשתי בתוך בני ישראל, ואחר כך גם כל העולם כולו יודע. זה גם שלמה המלך אמר את זה בתפילה שלו בחנוכת המשכן, המקדש, כשהוא אמר, וגם הנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, ובא אל הבית הזה, ועשית ככל אשר יאמר אליך הנוכרי. אז בעיקרון זה מה שצריך להיות. כל זה מאוד יפה, זה סותר את הפסוק הזה, קחו מאיתכם תרומה. זה סותר, נכון? יש סתירה בין פרשת תרומה לפרשת ויקל. מה זה גם וגם? פה לא כתוב בכלל לקחת מהגויים. קחו מאיתכם תרומה לשם. מה קרה בין פרשת תרומה לפרשת ויקל? העגל, יפה. העגל הראה חולשה באומה הישראלית. הערב רב מעורב בזה. ולכן במצב של חולשה, אנחנו מוכרחים להתקפל פנימה. קחו מאיתכם תרומה. זה המקדש שהוא הלכה למעשה, ולא המקדש התיאורטי. כן. קחו מאיתכם תרומה לשם, כל נדיב ליבו, יביאה את תרומת השם. זהב, הכסף ונחושת. ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ואורות אלים ואודמים ואורות תחשים ועצי שיטים שמן למאור ושמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים ואבני שוהם ואבני בילויים לאפות ולחושן וכל חכם לב בכם יבואו יעשו את כל אשר ציווה השם וכו'. עכשיו מה בעצם ההבדל בין תרומה תצווה לבין ויקל פקודה? זה לפני החטא, זה אחרי החטא, יש איזה...
רדוע,
אה?
רדוע, ומשחושה,
אתה שואל, יפה מאוד. אם יש חולשה בעם ישראל, למה צריך להביא תרומה מהעמים האחרים? זאת הסיבה, כפי שאתה אומר, שמכיוון שיש חולשה, אז לא לוקחים מעמים אחרים. זה מה שכתוב כאן, קחו מאיתכם תרומה, נכון? בפרשת תרומה עוד לא היה החטא. בפרשת תרומה, עם ישראל בכל מלוא עוצמתו. אם אתה בכל מלוא העוצמה, אתה יכול להיות אוניברסלי, ולהביא גם מהאומות, וינקת חלב גויים ושוד מלאכים תינקי. וידעת כי אני השם אשר לא יבושו קובעי. נכון, מה שאמר עזרא, לא לכם ולנו, זה היה בבית שני. במצב של בית שני. אגב, גם בית שני, חומרי הבניין נתרמו על ידי המלך. קורש. כן? וגם בימי שלמה, יש לנו מחירה מצור. כן? אלא מה? המצב של החולשה של עם ישראל בימי עזרא היה כזה, שהיה מקום לחוש שמה השומרונים בהשתתפותם יחבלו בעניין. כן, עכשיו זה, אבל מה ההבדל המהותי בין תרומה תצווה והיקל פקודה? פרשת תרומה היא פרשה של תורת משה. פרשת תצווה של תורת אהרון. זה ראינו. ויש במשכן כן מרכיבים השייכים לעניינו של משה ומרכיבים שייכים לעניינו של אהרון. ומה שקרה היה משבר. המשבר היה כאשר משה למעלה ואהרון למטה. כשמשה למעלה ואהרון למטה והם לא משתפים פעולה זה עם זה, אז משה שובר את הלוחות ואהרון עושה את העגל. מה המסקנה? צריך שילוב בין שתי התורות. ולכן יש לנו פרשת ויקל שהיא פרשה בסגנון משה, אבל עם ניחוח אהרוני. בעוד שפרשת פקודה היא פרשה אהרונית עם ניחוח של משה. למה הכוונה? מה אתה רוצה? לא הבנת, כי אני עוד לא הסברתי. אני אסביר בדיוק. בפרשת פרשת תרומה סומכת על טוב הלב, נדיבות הלב. ויקחו לי תרומה, מת כל איש אשר ידבדו ליבו, תיקחו את תרומתי. זה יפה, והוא ספונטני. פרשת תצווה, ואתה תצווה את בני ישראל. זה למי שלא יבוא מעצמו. הציווי בא כאשר יש נטייה בנפש לא לתרום. אגב, יש הסבר פשוט. זהב, הכסף ונחושת, אנשים מוכנים לתרום. שמן למאור, זה לא כזה פשוט. כי הרי השמן מתקלה. כן? זאת אומרת, כל אחד יודע שלהשיג מתורם תרומה לבניין, זה יותר קל מאשר לבקש ממנו שישלם את ארוחת הבוקר. כי ארוחת הבוקר מתקלה. לעומת זה, האותיות על הקיר של הבניין יישארו. כן? לכן, משה, שהוא פונה אל איש השכל הטהור, לכן אומר, הוא סומך על נדיבות הלב, אהרון מדבר על מי שנשלט על ידי הדמיון. כאשר יש שליטה של הדמיון, יש נטייה אל החטא, אל היצר הרע, ולכן צריך דמיון אלטרנטיבי לדמיון הראשוני, ולכן עושים בגדי קודש לכבוד ולתפארת. כדי לעשות רושם, כמו שאנשים, אם תשאל אותם, תגיד, זה קשר אצלך? כן, תראה את התמונה של הרב ההוא על הקיר. כן, הבבא סאלי, הרב עובדיה, לא משנה. כן, אנשים יגיד, הנה, זה עושה רושם, לכבוד ולתפארת.
למה אצלך ואתה תצווה,
כאשר התורה בעצמה מידה שהוכרז, הייתה כרזה, מספיק להביא,
יש יותר מדי
עיקר,
יותר מדי ציון וכסף
וכו'.
למה אתה תצווה?
אתה שואל, למה כתוב ואתה תצווה, אם התורה בעצמה אומרת שהעם הביא אפילו יותר מדי? זאת אומרת, אתה שואל, מדוע בפרשת תצווה לא מתחשבים בפסוק שבפרשת ויקהל? זה מה שאתה אומר. אז זה עוד לא יודעים. לא יודעים איך העם יגיב. זה כתוב בפרשת ויקהל שהם ירבו להביא. אבל מה הצפי? הצפי זה שצריך לצוות. עכשיו שימו לב, אם זה נכון, שמשה בונה על הנדיבות ואהרון על הציווי. עכשיו איך מתחילה פרשת בניית המשכן ופרשת ויקהל? אומר, ויאמר משה, פרשה של משה, זה הדבר אשר ציווה, סגנון של אהרון. כלומר, בתוך דברי משה, יש משהו מהסגנון של תורת אהרון. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה. פרשת פקודי, זה יהיה בדיוק הפוך. פקודי, זה כל כולו כנגד החשד. למה צריך לעשות פקודי המשכן? כדי שנדע אם משה לא גנב. נכון? אשר פוקד על פי משה ביד איתמר בן אהרון הכהן. כלומר, יש לנו התחלה של התאחדות בין תורת משה לתורת אהרון, כשבויקהל זה משה עם נטייה לאהרון, ופקודי זה פרשה של אהרון עם נטייה למשה. עד כאן ברור? יאללה, נמשיך. מה? קרה משהו באמצע, כן, היגל. טוב. וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם. את המשכן, את אהולו ואת מכסהו. אז מה זה המשכן? זה היריעות הפנימיות, זה נקרא משכן. משכן זה שם אחר לאוהל. את אהולו, מי שמאהיל על המשכן, שזה העיזים. ואת מרסהו זה אורות תחשים ואורות אלים מאודמים. זה לגבי המבנה. את קרסיו, את קרשיו, את בריחיו, את עמודיו, את אדניו. כל זה הצד הקשה, כלומר יש ערך והקשה. כמו שבגוף האדם יש חלקים רכים ויש חלקים קשים. הקשה זה העצמות, כנגד זה הבריחים והקרשים והקרסים. לעומת מה שרח, שזה כנגד האור והבשר. עכשיו, ויש גם איברים, איברים ראשיים, שהם, את הארון ואת בדיו, את הכפורת ואת פרוכת המסך. זה כנגד זה כנגד הראש, כן? הרי בארון שמה מתגלה דבר השם. את השולחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים ואת מנורת המאור ואת כליו ואת נרותיו ואת שמן המאור, זה כבר חלקי הרגש שבתוך נפש האדם. זה כנגד הנפש, הצד של התכנון הכלכלי, השולחן, לצד החוכמה, המנורה. כנגד הלב, ואת מזבח הקטורת, ואת בדה, ואת שמן המשקל, לקטורת הסמים, ואת מסך פתח הבדח, פתח המשקל. כנגד קדושת המעשים, כל מעשיך היו לשם שמיים, את מזבח העולה, ואת מרבר הנחושת אשר לו, את בדה, ואת כל כלה, ואת הקיר, ואת קנו. וכנגד החיצוניות של האדם, כנגד הבית שלו, את קלי החצר, את עמודיו, את הדניה, ואת מסך שערי חצר. עכשיו לא הבנתי, עמודיו, העמודים של חצר, חצר לשון זכר. ואת הדניה לשון נקבה, אז תחליט, עמודיו או את, ואת הדניו, כי ברשת פקודי כתוב עמודיו והדניו. והנה כאן כתוב עמודיו ואת הדניה. יש מילים בעברית שהם גם זכר גם נקבה, רוח, אש, שמש,
דרך,
כן, יש הרבה, אבל מחנה, נכון, אבל צריך להסביר למה, כלומר למה התורה פה מחליטה עמודיו עם וו ועדניה עם ה. ההסבר הוא פשוט מאוד, העמוד הוא זכר, העדן הוא נקבה, כן, זה נותן, זה מקבל, נכון? אז זה ברגע שזה עמודה ועדניה, אז מכניסים הרי את העמוד בתוך העדן, בתוך העדן. עכשיו זה לא רק זה, זה לא סתם בגלל שזה זכר ונקבה, אלא בגלל שכל העניין של המשכן זה זיווג בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. אז לכן, את עמודה ואת עדניה. ואת מסך שערי חצר, ממלא גם את עידות המשכן ואת עידות החצר ואת מדריהם, זה לגבי מבנה המקדש. את בגדי הסרד, מה זה בגדי הסרד לשרת בקודש? הכיסויים, כן, ככה עולה מדברי רש"י והוא צודק, למרות שהם לא הוזכרו פה בעשיית המשכן, הם הוזכרו בפרשת במדבר, אבל התורה, אין מוגדר מאוחר בתורה, אומרת לנו, ויש גם את בגדי הקודש לארון הכהן את בגדי בניו לחיים. המתארים ממה היו עשויים, זה מעניין, לא יודע, לא יודע. מה היו עושים המתארים? אף פעם לא חשבתי על זה. מישהו יודע ממה היו עשויים המתארים? מילה סתם, מפלסטיק. ניילון, כן? אם זה לא כתוב בתורה, אז כבר שזה עוד לא היה, אז לכן זה מילה סתם. כן, כנראה. ויצאו כל עדת, גם היתדות. היתדות, כן, כתוב, נחושת. היתדות נחושת, נכון. טוב, ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר ברוכו אותו, הביאו את תרומת השם למלכת עוד מועד וכל אותו לידי הקודש. אגב, שמתם לב, בוודאי, יודעים תמיד, פרשת וינקל פקודי זה ארוך. ארוך וחוזר על עצמו כל הזמן. מה כוונת התורה בדבר הזה? להכניס יותר פסוקים במעשה המשכן מאשר במעשה בראשית. משום שהמעשה בראשית הוא ההתחלה, המשכן, המסקנה. עכשיו, יש...
יש הוראות לביצוע.
כן, עכשיו, אבל כן, אבל זה חוזר על עצמו אפילו... היינו יודעים גם בלי החזרות האלה. אלא שהמעשה בראשית, אומרים חז"ל, זה נעשה ביד אחת, שנאמר, אף ידי עשתה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. לעומת המקדש, שנעשה בשתי ידיים, שנאמר, מקדש השם כוננו ידיך. ידיך שתי ידיים. זאת אומרת שבמעשה בראשית יש הבחנה בין הרוח לחומר, שמיים וארץ, ואילו המקדש הוא המקום של החיבור של החומר והרוח, לכן ידיך. לכן יש פה הרבה יותר פסוקים מאשר במעשה בראשית. אם עושים חשבון לאורך כל ספר שמות, יש בערך 400 פסוקים רק על המשכן. 400 פסוקים. ויבואו האנשים על הנשים, כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וחומז. רגע. אוף, 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 אוף. חח ונזם וחומז. כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תרופת זהב לשם, כלומר כל אלה הם תכשיטים, תכשיטי זהב נשיים, וכל איש, עכשיו, תזכרו, שאצל הגברים הזהב הלך לאיבוד, למה? הוא שימש לעגל, אז לכן אין ברירה, אם רוצים זהב, צריך לקחת מהנשים, נשים לא השתתפו בעגל, וכל איש אשר נמצא איתו, תחלת ברגמת ועולת שני ושש ועיזים, ואורות תהילים מאודמים, ואורות תחשים, הביאו כל מירים תרומת כסף ונפושת, הביאו תרומת השם, וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים, וכל מלאכת העבודה הביאו. איך בכלל יש להם עצי שיטים? לא הבנתי. האדם יוצא ממצרים, מסתובב עם קרש?
למה לא?
מה, אבל הוא יעשה עם...
הוא יודע שיסתפו את זה. אז הרש אומר את זה שבא יעקב...
אז בדיוק הפוך. אני שאלתי מאיפה אנשים הביאו עצי שיטים, יצאו ממצרים עם עצי שיטים? אתה אומר כן, אחר כך אתה אומר לי הפוך, אתה אומר לי שיעקב נטע בסיני. לא, לא במצרים, כתוב שיעקב לפי המדרש במדבר נטע עצי שיטים כדי שיהיה מצוי למשכן. כן, אז זאת אומרת, כל איש אשר נמצא איתו עצי שיטים, לא שהוא הביא ממצרים, אדם לא מביא עץ ממצרים, בשביל מה לא, אלא הכוונה מהמדבר.
אז קדם למה? העגל למשכן או המשכן לעגל?
האם קדם העגל למשכן או המשכן לעגל? נו, מה אתה אומר? מה אתה אומר? לא יודע שיודעים. העגל קדם למשכן, לא זאת אומרת, זה דבר שכתוב בתורה, מה? אתה שואל משהו אחר, אבל לא שאלת נכון. אתה שואל האם הציווי של המשכן קדם לעגל או אחריו. ברור, העשייה ברור שהייתה אחרי העגל. השאלה אם הציווי היה מקודם או לא, מחלוקת רש"י ורמב"ן. נכון, בסדר, טוב. אז מה, אנחנו נכריע בין רש"י לרמב"ן? מי אנחנו?
מה? קבוע באיזשהו מקום, לא
חודשיים, אלא הרבה
יותר,
צדדו
שם כל הזמן. איך
לגדל
עץ עכשיו,
בסיני? איך לגדל עץ בסיני? אתה עצמך אמרת שיעקב נתן, נכון?
במצרים אני חושב.
לא. לא. לא.
ואז הבעיה נתן.
לא. זכרונה לברכה. הבעיה... במדבר, במשך 200 שנה זה גדל, מה הבעיה? במדבר, במשך 200 שנה, זה גדל. מה? אם יעקב נטע, עברו 200 שנה, אז העצים גדלו. טוב. וכל אישה חכמת לב ידיה תבוא. אגב, כל אישה חכמת לב בידיה תבוא. מה זה קשור לחוכמה? אז אומר חז"ל, אין חוכמה לאישה, אלא בפלך, נכון? כן, חוכמת לב, בידיה תבוא, שהם עסקו ביצירת חוטי העיזים, כן, זה החוכמה של האישה. זה, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? וכי לא מצאנו נשים חכמות בלי קשר לפלך, למשל האישה מתקוע שהייתה חכמה, גם האישה באבל מחולה, כתוב מפורש, וטען האישה בחוכמתה, אז מה אתה אומר שאין חוכמה לאישה אלא בפלך? החוכמה של האישה זה דומה לפלך, זה יצירת חוטים, זה יצירה של מארג, של חיבור בין עניינים שונים, מה שקרה אינטואיציה הנשית, וזה מצוי אצל האישה יותר מאשר אצל האיש. ויביאו מתווה את התכלת ואת הארגמן, תולת השני ואת השש וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה, תבואו את העיזים והנסים, הביאו את אבני השואה, את אבני המילואים לאפות ולחושן, ואת הבוסם ואת השמן. למה הנסים הם אנשים עשירים. עשירים, לכן יש להם את אותם חלקים היותר יקרים. את השמן למאור, שמן למשחה ולקטור את הסמים. לקטור את הסמים זה עולה הרבה מאוד כסף. כן, תראו לכם שלמשל הצורי, שמן הפרסמון, היה שווה יותר מזהב במשקל, בזמן האימפריה הרומית. כן.
גם לבונה הייתה
יקרה. לבונה הייתה יקרה? כן, לא יודע. כן. אבל בכל מקרה, הדברים האלה הם לא דברים שבמכרח, כל איש ואישה שעומדה בליבם אותם, להביא בכל המלאכה אשר ציווה השם לעשות, דן משה, הביאו בני ישראל נדבה לשם. טוב, זה בעצם התגובה שהשם מצווה, ואז מתעוררת נדבה. עכשיו, אם מסתכלים בפרשת תצווה, כתוב כך, דבר, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך. תצווה ויקחו, זה לא עברית. אני צריך להיות כתוב, ואתה תצווה את בני ישראל לקחת. מה זה ויקחו אליך? אלא שלמילה תצווה בעברית, יש שתי משמעויות. משמעות אחת, ציווי. לצוות זה לצוות. משמעות שנייה זה לחנך. למשל כשהרמב״ם אומר ציוו חכמים, הכוונה חינוך. כמו אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. אז יוצא, אם אתה תצווה את בני ישראל, אם אתה תדע לחנך אותם כראוי, אתה תעורר אצלם את הנדיבות, ויקחו אליך. הם מעצמם יבואו. אז זה בדיוק מה שעושה משה כאן. זה הדבר אשר ציווה השם, התוצאה שהביאו נדבה. ויאמר משה אל בני ישראל, אגב, חז"ל אומרים, אי אתה יכול לעמוד על אופייה של אומה זו. נטבעים לעגל ונותנים, נטבעים למקדש ונותנים. זאת אומרת, וזה אותו דור. אותם אנשים, תוך כמה חודשים, עברו מהעגל למשכן. הדבר הזה נותן אופטימיות, כי לפעמים רואים שעם ישראל עושה שטויות. ראיתם? אני ראיתי, לפעמים עם ישראל עשה שטויות, בעיקר בעקבות המסרים של ממשלתו, דברים כאלה, או של המדיה, אבל תוך כלום, פתאום עם ישראל משנה עמדה ועושה דברים ראויים. ויאמר משה לבני ישראל, ראו, קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן הור למטה יהודה, זה המשך מה שנאמר בפרשת כי תישא, וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה, ולחשוב מה חשבות לעשות בשר ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן למלאות, ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת ולאורות נתן בליבו, הוא, והאוליהו בן אחי שמח למטה דן, מילא אותם חוכמת לב לעשות בכל מלאכת חרש וחושב, ורוקם בתחילת וברגמת ולשני ובשש והורג, עושה כל מלאכה וחושב מחשבות. רואים כאן לפי הסגנון שבצלאל יותר מצוי בכלים והאוליאב בבדים. הבדים, כן? כל אחד משלים אחד את השני. דיברנו על כך שאין נעלה בשבטים, מעולה בשבטים משבט יהודה, ואין ירוד בשבטים משבט דן, ולכן אי אפשר לבנות את להביא שכינה לעולם בלי החיבור של שניהם. וזה אולי גם מסר גם לימינו, שאם אתה רוצה שתשרה שכינה בישראל, אתה צריך להשתמש בכל המפלגות של האומה, גם אלה שאתה לא אוהב. בסדר? זה חלק מהעניין. מה? גם היום, כן, 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 ברור. כן. אני אומר שאם רוצים שתשוב הנבואה לישראל, צריך לחבר בין נוער הגבעות למפגיני קפלן. בסוף אנחנו נראה מה יצא מזה. טוב. אגב, יש להם מכנה משותף. נוער הגבעות והקפלניסטים, שניהם אנרכיסטים. לא, אנרכיסטים, כמו זה אנשים שהם אינם ממסדיים, הם הולכים נגד המוסכמות, נגד שיטת הממשל, כל אחד מהסיבה שלו, ואז הם הכוחות היותר דינמיים שבחברה. והחיבור ביניהם הוא עשוי להביא בבוא הזמן למה שהיה בן יוסף לאחיו, שבסוף שרתה שכינה בתוך המשפחה, למרות שהיו מוכנים להרוג אחד את השני. ועשה בצלאל ואוהב. מה? זה בדיוק מה שבני יהודה יכולים לשאול על בני דן. הרי כתוב, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק. מה זה צא? צא מן הענן. צא מן הענן, למה? כדי להציל את בני דן, שעמלק תקף אותם, כי היה הענן פולט אותם. זאת אומרת, בני יהודה יכולים בהחלט להגיד למשה, תשמע, מגיע להם. תראה איזה שטויות הם עושים, מגיע להם. עובדה, אפילו הענן פולט אותם. אם הענן פולט אותם, אנחנו נלך להציל אותם. כן, אז כנראה משה הבין שלא תהיה שרי שכינה אם לא נצא מן הענן. מה? מאספים, אבל גם נחשלים. נחשלים אחריך. כן. ועשה בצלאל ואודיה וכל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה ותבונה בהם על הדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש לכל אשר ציווה השם. ויקרא משה את בצלאל ולאודיה ואל כל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה בליבו כל אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה, ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה, והם הביאו. איי איי איי, מה קורה פה? רגע, רגע, זה יגיע, זה יגיע, זה יגיע. יש פה קצת בעיה. רגע, מה קורה פה? רגע, אנחנו נראה לו מה זה. אוף. רגע, ויקחו מלפני משה את כל התרומה, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר, ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש, איש איש ממלאכתו אשר הם העושים. ויאמרו אל משה לאמור, מרבים עם להביא מידי עבודה למלאכה אשר ציווה השם לעשות אותה. ויצב משה ויאמרו כל המחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויקלה העם להביא. איזה מלאכה הם עשו? משה אומר, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה. איזה מלאכה? מה?
להביא.
מזה אנחנו מבינים הוצאה מרשות לרשות. זאת אומרת שמחנה לוויה הוא רשות הרבים, והאוהל הוא רשות היחיד, אז הם מביאים אל מחנה לוויה, זה להוציא מרשות לרשות, מכאן שהוצאה מרשות לרשות היא מלאכה. כן, עכשיו, בתחילת מסכת שבת, יש כמה פרקים רק על הלכות הוצאה מרשות לרשות. יש את השאלה, למה ההדגשה היתרה על מלאכת הוצאה? עד כדי כך שמסכת שבת מתחילה עם זה. יציאות השבת, שתיים שאין ארבע בפנים, שתיים שאין ארבע בחוץ. למה כל כך מדגישים את זה? לפני שאני אענה, שאלה, מה זה העני והעשיר, העני ובעל הבית? כיצד, העני עומד בחוץ, בעל הבית בפנים. למה זה דווקא העני ובעל בית? פשוט מאוד, זה קושיה של המשנה. כיצד העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים? איך זה יכול להיות? שהעני בחוץ? בשבת? ועל הבית בפנים? אז מה תגיד, הוא יעביר לו? אי אפשר להעביר. זה אסור, באופן כזה, גם באופן כזה. אז מה הברירה שנשארה? להכניס אותו הביתה. זה הכוונה. כיצד אני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים? עכשיו בואו נחזור לנושא של מלאכת הוצאה מרשות לרשות. למה היא כל כך חשובה? התוספות אומרים, משום שזו מלאכה גרועה. זה מובן, זה מלאכה גרועה, שאנשים לא רואים שזה מלאכה בכלל. אני לקחתי חפץ, לא שיניתי אותו בכלל, העברתי אותו מרשות לרשות. אז איך אתה אומר שעשיתי פה מלאכה? יותר מאשר כל שאר המלאכות שיש בהם שינוי בחפץ. אז האם זה אומר שזה מלאכה גרועה באמת? לא, זה מלאכה שהיא גרועה בעיני הצופה. מצד האמת, אומר המהר"ל, היא מלאכה גרועה כי היא שורש כל המלאכות. כל המלאכות כולן הם הוצאה מרשות לרשות. כן? איך? פשוט מאוד. יש במדרש שאלה ששואל אחד המינים את רבי אבאו. אומר לו, אלוהיכם שומר שבת, אז איך הוא מוריד גשם בשבת? ככה שואל המין את רבי אבאו. אלוהיכם שומר שבת, אז איך הוא מוריד גשם? עונה לו רבי אבאו, זה בכלל לא בעיה. כי הכל זה רשות היחיד שלו, יחידו של עולם, לכן אין פה הוצאה מרשות לרשות. עכשיו, לכאורה זה טוב, רק למלאכה אחת. מה עם כל שאר המלאכות? הרי גם להוריד את הגשם זה מלאכת זורע ועוד כמה דברים. אין, אם כן זה לא מובן. אז העץ יוסף שם אומר, הכוונה, הוא ענה לו על מלאכה אחת והוא הדין לכל המלאכות. נו באמת. לי נראה משהו אחר לגמרי. שכל מלאכה היא הוצאה מרשות לרשות. היא הוצאה מרשות לרשות. הכיצד? מה זה לעשות מלאכה? זה להוציא מן הכוח אל הפועל, נכון? למשל, אתה לוקח שתי אבנים, בונה, אז הקיר היה בפוטנציאל, עכשיו יש קיר בפועל. אבל אני לא רואה את הפוטנציאל, אני רואה רק את הפועל. לכן עבורי כל מלאכה היא יצירה חדשה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, הכוח והפועל, שניהם מצויים לפניו באותה המידה. הקדוש ברוך הוא רואה את הבכוח, הוא רואה את הבפועל. לכן כל מלאכה אצל הקדוש ברוך הוא, זה הוצא מרשות לרשות, מרשות הכוח, לרשות הפועל. ואז מה? זה לא מה שהתכוונתי. לא, זה לא מה שאמרתי. אמרתי משהו אחר. אמרתי שהמציאות של הבכוח והמציאות של הבפועל מצויים לפני הקדוש ברוך הוא באותה המידה. ולכן כל פעולה, כל מלאכה אצל הקדוש ברוך הוא יוצא מרשות לרשות. מרשות הכוח אל רשות הפועל. אפשר להוסיף על זה כי הוא אמר ויהי. בסדר, הלאה. אז עכשיו, לכן גם הנושא של הוצאה מרשות לרשות מובא פה בסיום של מלאכת המשכן, כי הוא, בעצם זאת המלאכה הכוללת. המלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה ויותר, ויעשו כל חכם לב ועושה המלאכה את. עכשיו, לוקחים את המשכן ועושים אותו. עכשיו, רגע, יש פה בלגן, משהו. אוף! לא, זה לא עוזר. הנה. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות את המשכן בפרשת תרומה, מה הדבר הראשון שהוא מצווה לעשות?
ארון.
אחרי זה, שולחן ומנורה, אחר כך מזבח, אחר כך קרשים, יריות וכו'. יריות וקרשים. ואילו כאן זה הפוך. אז חז"ל אומרים שבצלאל היה חכם. כי הוא אמר, אי אפשר לבנות בית, לעשות כלים בלי בית. אז קודם כל נעשה את הבית, אחרי זה את הכלים. אמר לו משה, בצל אל היית. בצל אל? בצל אל היית. מה זה בצל אל? צל זה, זה הצד ההפוך של, של החפץ המואר, שמקבל אור. ואז זה שמשה רואה את הדבר באופן ישר, כלומר העיקר, הוא רואה קודם כל את העיקר, את הארון, ואת השולחן וכולי, אילו בצלאל רואה את התוצאה, הוא בא מצד התוצאה, הוא מתחיל מן המסגרת, אחר כך הוא נכנס אל הכלים. יודע היה בצלאל... אז זה היה צריך להיות כתוב, לפי הסדר של פרשת תרומה. זה היה צריך להיות כתוב, אבל זה לא כתוב כך. עכשיו, השאלה... ואז חז"ל אמרו על בצלאל שהיה לו חוכמה מיוחדת. כתוב כאן חוכמה, תבונה, דעת, מה כל כך חכם בלדעת לנסר עץ? זה נכון, אומנות. אומנות, זה דורש גם כן אומנות, זה נכון. אבל יש פה משהו אחר. יודע היה בצלאל לצרף אותיות, שבהם נבראו שמיים וארץ. מה זה אותיות? ועל פי האותיות הוא הבין איך לבנות את המשכן. כלומר שהמשכן הוא סוג של מיקרוקוסמוס, זה מין תבנית כללית, של כל הקוסמוס כולו, ובצלאל ידע איך לכוון את זה. עכשיו, מה זה אותיות? אותיות זה אבני בניין של של הרצון. כלומר, השפה היא גילוי של הרצון, של המדבר, ואבני היסוד של הרצון זה האותיות. לכן, אות פירושה רצון, נכון? מזה שורש זה באות? מה השורש הדקדוקי של המילה אות? לא, המילה אות, נשון להתאבות, עיווי, עיווי זה רצון, עיווי שמקבל תו, התוויה, זה אות, או זה ספק, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, אתה מוסיף תו, אתה הכרעת, אז אות זה רצון שהתגבש, פשוט מאוד, כן? ויעשו כל חכם לב ועושה המלאכה, את המשכן, עשר יריות, שש מוזר, ותכלת וארגמן, תולעת שני, קרובים, עשה חושב, עשה אותם, ואורך העירייה האחת, האחת, שמונה ועשרים באמה, ורוחב ארבע באמה, העירייה האחת, מידה אחת לכל העיריות. אגב, אם החזן טועה ואומר במקום אחת, הוא אומר אחת, או במקום אחת, הוא אומר אחת. מתקנים אותו או לא?
לא,
אבל זה הספורט בפרשיות העקל וקודה. כולם מחכים רק שהחתן לא ישים לב, הוא אומר אחת או אחת וכו', אחת אל אחת וכו'. זה הרגשה הטובה שעשית משהו. ויחבר את חמש העיריות אחת אל אחת. הנה אתה רואה? פה החזנת. וחמש עיריות חיבה אחת אל אחת. ויעש לולאות תכלת על שפת העירייה האחת מקצה. יש דברים הרבה יותר משמעותיים שכן צריך לתקן ולא מתקנים. למשל, בבוקר היא באה ובערב היא, לא, בבוקר היא באה ובערב היא שווה, שווה. לא, באה, באה זה לשון עבר, באה לשון הווה. נו, זה חשוב, כן, הרבה פעמים מבלבלים בזה. כן, נו, למה הוא עושה לי את זה? למה, למה, מה עשית?
לא רק לך.
כן, בסדר, אז למה הוא עושה לנו את זה? כן. ויעש לולאות תכלת על שפת העירייה האחד מקצה במחברת, כן עשה בשפת העירייה הקיצונה במחברת השנית, 50 לולאות עשה בעירייה האחת האחת, ו-50 לולאות עשה אני לא יודע מה קורה פה, 50 לולאות עשה בשפת העירייה אשר במחברת השנית, מקבילות הלולאות אחת אל אחת. אוף. ויעש 50 קרסי זהב, ויחפר את היריעות אחת אל אחת, וקרסים ויהיה משכן אחד, ויעש יריעות עיזים, אז פה אני דבר גם על יריעות העיזים, ויחבר, טוב, זה אתם כבר יודעים כל הדברים האלה, אין צורך לקרוא בפנים, וגם מכסה לאוהל, אורות עילים מעודנים, ומכסה אורות תחשים מלמעלה. אז שימו לב שאגב, לגבי המשכן והעיזים, יש הרבה יותר פירוט מאשר לגבי אורות עילים מעודנים, ומכסה אורות תחשים, כי זה יותר פשוט לעשות. כן? אורות תחשים, אתה תקח אורות, לא משנה איך אתה תופר אותם, איך אתה מחבר אותם, ואיך אתה צובע אותם. אז זה פחות חשוב, זה הכרחי נגד הגשם. הרי העיזים, אורות העיזים זה טוב כדי להגן מן הרוח ומן החול, אבל זה לא נגד הגשם, ולכן יש גם מכסה של אורות, האורות מגינים מפני הגשם. ואז יש הקרשים, וכל הקרשים אתם כבר מכירים, אין צורך שנחזור על כל הדברים האלה. גם רש"י לא מפרש שם. כן. גם פרוכת והמסך וכולי. בזה סיימנו את פרק למדבר. הפעם עברה נעבור לפרק למד זין. שלום.